אתם מאזינים לביטקאסט, הפודקאסט החדש של איגוד הביטקוין הישראלי. ועכשיו עוד פרק בסדרת ביטקוין בייסיקס, יסודות הביטקוין, קריפטו מטבעות, ביטקוין, בלוקצ'יין והעולם החדש של הכסף. סדרת ההרצאות של איגוד הביטקוין הישראלי התקיימה מדי שבוע בטוילאב בתל אביב, ונערכה לפודקאסט על ידי פודקאסטיקו, בית הפקה לפודקאסטים מעולים. שתהיה האזנה טובה. רבים חושבים שהם יודעים מה זה כסף, איך הוא נוצר ואיך הוא מקבל את ערכו. אבל האם כל מה שאנחנו יודעים על כסף מסורתי הוא אכן מה שלימדו אותנו? הפעם בפרק נתחכה אחר ההיסטוריה של הכסף, נבין מי שולט בו ובאיזו מידה, נצלול למשמעות מושגים כמו הדפסת כסף וחוב, ונבין איך ביטקוין פותר את הבעיות של הכסף המסורתי. אלון גול הוא מתנדב בשגרירות הביטקוין הישראלית, בעל רקע בכלכלה, הדרכה בשימוש נכון בביטקוין, וכיום עוסק בטכנולוגיות ההנגשה של ביטקוין ושל מטבעות קריפטוגרפיים לגופים מוסדיים.
אז שלום לכולם, תודה רבה שזמנתם אותי לדבר פה. אני שמח לראות כמה וכמה פרצופים חדשים, לפחות חדשים עבורי. אז מה שנדבר עליו היום זה מה הם בעצם הבעיות בכסף המסורתי. למה בעצם אנחנו צריכים את ביטקוין? מה הבעיות שהוא בא לפתור? קצת ניגע באיך הוא בא לפתור את הבעיות האלה. ובשביל לצלול לשאלה הזאת, נשאלת בעצם קודם כל השאלה מאוד מאוד יסודית. מה זה כסף? מה זה בכלל כסף? מה זה אומר? מישהו יש רעיון? מה זה כסף?
Money can be exchanged for goods and services.
Okay. עוד רעיונות? מה? שמעתם פעם על המילה כסף? משתמשים בזה כל יום, של השאלה? בדיוק. אז כסף זה בעצם כלי שמיועד למסחר. כזה כלי למסחר, יש לו שלושה שימושים. השימוש הראשון הוא medium of exchange, האופן שבו בעצם מעבירים ערך מאחד לשני. אם אני רוצה לעשות טרנזקציה עם בוב, הדרך שבה אני מעביר את הערך ממני לבוב, האמצעי, זה medium of exchange. השימוש השני הוא unit of account, יחידת מדידה. איך אני מודד כמה ערך העברתי? אם אני רוצה עגבניות ומציע עוף, אז כמה עגבניות שוות עוף, או להפך, איך מודדים את הערך שאנחנו מעבירים. והשימוש השלישי הוא שימור ערך, לקחת ערך שעבדתי או הרווחתי היום בהווה, ולהשתמש בו רק בעתיד. אלה שלושת השימושים שקיימים לכסף, ככלי למסחר. והשימושים האלה בעצם פותרים שתי בעיות מרכזיות. הבעיה הראשונה היא שמידע בעצם מפוזר בכל חלקי הכלכלה. בתמונה פה רואים מפעל האפרונות, יש דוגמה כלכלית מפורסמת על זה שיצרן אפרונות בעצם לא יודע את כל הידע שדרוש כדי לייצר אפילו עיפרון אחד. הוא לא יודע לכרות עופרת, הוא לא יודע לכרות עצים, הוא לא יודע להגיע ולשנע את החומרים האלה מהמקומות שמהם הם מגיעים. וכל הידע הזה של איך ומאיפה התהליכים האלה קורים, בעצם מתנקז לו למדד אחד, למחיר, למספר. ואז מאוד מאוד פשוט לו, הוא הולך לספק א', ספק ב', ספק ג', מקבל מחיר, המחיר הזה בעצם מגלם בתוכו את כל הידע הדרוש בשביל הפונקציות הדרושות לייצר עיפרון. זו בעיה אחת, ובעיה שנייה שכסף פותר, או יותר נכון מאפשר, זה division of labor. אם אתה רופא, אבל אתה גם יודע להיות גנן, אז עכשיו אם אתה רוצה לטפל בגינה שלך, אתה יכול להביא גנן, ואתה לא צריך לעשות הכל בעצמך, ואתה יכול להתמקצע, וכל החברה האנושית והאינטראקציה האנושית נהיית הרבה יותר יעילה. מה שגורם לסגסוג גדול יותר. אז איך זה קרה בעצם? איך קרתה התופעה הזאת שנקראת כסף? יש למישהו רעיון? מושג?
אוקיי. איך? אוקיי. אז כסף בעצם התחיל בתור סחורות. היו כל מיני סוגי סחורות ששימשו ככסף. היום רוב האנתרופולוגים מאמינים שאף פעם לא היה באמת סחר חליפין, שנותנים גווניות ומקבלים חמוצים. אלא תמיד מגיעים לשוק וסוחרים עם הכסף המקובל באותו זמן. אז הכסף, סוגי הכסף הקדומים ביותר, כולם היו סחורות, בין אם זה מתכות יקרות, טבק, צדפים, ובעצם כל דבר, כל דבר שהוא יותר סחיר. התהליך הנפוץ הוא בדרך כלל כזה. אתה מגיע לשוק, מעוניין למכור את הטירס שלך, ודבר שאתה מחפש לסחור אותו מול הסחורה הכי סחירה. והסחורה הכי סחירה היא דה פקטו הכסף של אותו זמן ואותו מקום.
מה רגע בפיקוד של חובות, בתור כסף בין הקדמים הכי מקדמים שאנחנו מכירים, זה באמת שכתוב,
נכון, כבר נגיע לזה, נשאלה השאלה מה בנוגע לחובות, וכבר נגיע וניגע גם קצת בזה, בהמשך. עכשיו, חלק מאותם סחורות ששימשו ככסף, לאורך השנים והמאות, התבררו ככסף טוב יותר, כסף יותר מוצלח, יותר מקובל. בדרך כלל זה היה מתכות יקרות, בגלל התכונות שניגע בהן בהמשך, תכונות שהופכות אותם לכסף מוצלח יותר, והשלב הבא בהתפתחות של הכסף, זה ההמצאה של הנייר. ופה בעצם נכנס גם העניין של החובות, שבעצם רואים כתיבה וניירות שמייצגים חובות, ופה נוצרים עוד שני סוגים חדשים של כסף, כסף שהוא לא סחורה, אלא בנק נוטס, שזה בעצם התחייבות על גבי נייר לכסף שהוא כן כסף סחורה, וכסף שנקרא פיאט. פיאט זה בעצם כסף שלא מגובה בסחורה, אלא הוא נוצר על פי צו של הריבון או השליט באותו זמן ומקום, שפשוט כותב על הנייר, החתכת נייר הזאת היא כסף עכשיו, והכסף הזה מקבל את התוקף שלו מהצו של הריבון. שני סוגי הכסף החדשים האלה, גם בנק נוטס וגם פיאט, בעצם מגיעים לעולם בסביבות המאה העשירית, בסין, ופחות או יותר באותו זמן. הרבה פעמים חושבים שבנק נוטס היו בהתחלה, ופיאט הוא מעין גלגול של זה, אז היסטורית הם מתחילים פחות או יותר באותו זמן. ושניהם מתקיימים במקביל, גם במקביל אחד לשני, במקומות שונים וזמנים שונים, וגם במקביל לכסף סחורות, שקיים במקביל בהמון המון מקומות. ופה באמת מגיע העניין של חובות, גם בנק נוטס שהם בעצמם חוב, וגם רישומים של חובות על ניירות, על הירוגליפים וכולי. עכשיו, כשהריבון בעצם מנפיק כסף, כשהוא יכול לשרבט על ניירות מספרים שמייצגים כוח קנייה, אז השליטים בעצם נכנסים לעסק של הנפקת כסף. וכששליטים מתחילים להתעסק עושים מהכסף ביזנס, יש כמה תופעות שונות ומשונות שאנחנו רואים קורים שוב ושוב לאורך ההיסטוריה. אז התופעה הראשונה היא בעצם דילול של הכסף. כשהיה מדובר במתכות יקרות, אז השליט אוסף מכל העיקרים את מטבעות הכסף והזהב שלהם, ומערבב אותם עם קצת מתכות פחות יקרות, מחתים מחדש את הפרצוף החדש של השליט הנוכחי, ומפיץ את המטבעות חזרה לעיקרים, כשהוא בעצם שומר לעצמו חלק מאותם מתכות יקרות. כאן בתמונה אנחנו רואים את הנרי השמיני, שידוע כמישהו שעשה דילול היסטורי אדיר, של מעל 95% מהמתכות היקרות במטבע הבריטי. תופעות נוספות שאנחנו רואים, זה trade manipulation, מניפולציות של המסחר, כמו למשל בספרטה, שהחליטו שהמטבע המקובל בספרטה הוא מברזל, הוא לא ממתכת יקרה, הוא ממתכת זולה, הוא מברזל, וזה בעצם היה מיועד להרחיק מסחר מחוץ לעיר, שרק הסוחרים המקומיים יוכלו לסחור, כי מי יקבל מטבע מברזל?
לא יקבלו אותו באף מקום אחר, אין לו ערך של המתכת שממנו הוא מורכב. גם הדילול וגם המניפולציות מסחר האלה בעצם פותחים דלת למימון פרויקטים לאומיים או פרויקטים של הריבון בהיקפים חסרי תקדים, לטוב ולרע. הפרויקטים האלה יכולים לממן בעצם אשראי שכזה, או בנייה של גשרים, או הקמה של צבאות. ושימשו לאורך השנים גם לגם, גם וגם. השלב הבא בהתפתחות של הכסף הוא מה שנקרא רזרבה חלקית. מישהו שמע על המושג הזה? רזרבה חלקית? תענוג. אז רזרבה חלקית זה בעצם אותם בנקאים שמחזיקים בכספת שלהם מטבעות זהב, וכותבים במקומם בנק נוטס, כותבים במקומם פתקים של התחייבות לזהב שבכספת, שמו לב לתופעה מעניינת. המטבעות שבכספת, כמעט ולא נוגעים בהם. הם כותבים את השטרות חוב האלה, מפיצים אותם לציבור, בתמורה למטבעות שלהם, ואנשים סוחרים בינם לבין עצמם בשטרות. הם לא כל פעם שרוצים ללכת לשוק, אומרים, אוקיי, אני אלך לכספת, אני אקח את המטבעות זהב, אלך לשוק, יקנה, או ימכור, יחזור לכספת ויקח חזרה את הבנק נוטס. לא, קונים ישירות עם הבנק נוטס, ישירות עם שטרות החוב. ובאו אותם בנקאים בעצם, אותם בנקאים ראשונים, ואמרו, אוקיי, אם בעצם אנחנו לא צריכים כל סוף יום לספק את כל מטבעות הזהב עבור שטרות החוב שהנפקנו, אז אולי ננפיק עוד קצת. אולי במקום 100 שטרות חוב ל-100 מטבעות, נעשה 120, 130, 200 שטרות חוב על כל 100 מטבעות. למה לא? התופעה הזאת בעצם יצרה עוד התרחבות אדירה של קרדיט, שוב, לטוב ולרע. קרדיט הוא שמן שמניע את גלגלי הכלכלה ומאפשר פרויקטים לאומיים ופרויקטים עסקיים בהיקפים הרבה יותר גדולים ובמהירות הרבה יותר גדולה. ודבר נוסף שזה מאפשר זה שחשבונות של אנשים שמחזיקים חשבונות באותם בנקים פתאום יכולים להציע ריבית. זאת אומרת, איך יכול להיות שאתה בא מפקיד את המטבעות זהב שלך בבנק, מקבל עבורם שטרות חוב, הבנקאי לכאורה אמור לשמור על הכספת נעולה ומוגנת, ובכל זאת עם כל העלויות האלה של שמירה על מטבעות הכסף והזהב, הוא מצליח לשלם לך ריבית. אז הסיבה היא שהוא יכול להלוות אותם בריבית החוצה, הרבה יותר מהכמות שהפקדת אצלו. אז נוצר פה מושג של ריבית שמשלמים על בעצם שטרות חוב, ועל חשבונות בנק. אחת התופעות הפחות נעימות של הפיתוח הזה, הוא תופעה שנקראת בנק ראנס. בנק ראנס זה... נניח שהיה איזה שוק כלשהו בכלכלה, מלחמה או איזושהי קטסטרופת טבע כלשהי, ופתאום אנשים ממש נכנסים לפאניקה ופוחדים שלא יהיה את מטבעות הזהב בבנק מחר. אז כולם רצים לבנק באותו יום, הנה שטרות החוב שלי, אני רוצה לקבל את המטבעות ואת המתכות היקרות. ולבנק, כאמור, יש רק חלק ממטבעות הזהב, כי הוא ברזרבה חלקית, ככה שהראשונים שמגיעים, במקרה הטוב, הראשונים שמגיעים מקבלים את המטבעות, ומי שמגיע האחרון נשאר עם שטר חוב חסר ערך. תופעה שחזרה על עצמה במהלך ההיסטוריה כל כמה שנים וקרתה לא מעט פעמים. השלב הבא בהתפתחות של הכסף הוא בנקים מרכזיים. בנקים מרכזיים הם בעצם מונופול על ההנפקה של כסף פיאט, של כסף שלא מגובה בסחורות, אלא מגובה בצו הריבון. הבנקים המרכזיים שולטים בעצם בכל המערכת הבנקאית, ובחוקים שמוגדרים עבור הבנקים. זה כולל, הבנקים המרכזיים התחילו בשנים אחרות במקומות אחרים, בארצות הברית זה התחיל בתחילת המאה ה-20, 1914, פחות או יותר. ארצות הברית זה סיפור קצת שונה, כבר נגיע גם לזה. בהתחלה הוא התחיל מגובה, אחרי זה זה השתנה. מה שמעניין פה, ספציפית, זה שהבנקים המרכזיים מחליטים גם על יחס הרזרבה, שבו הבנקים מחויבים, זאת אומרת, הבנקים יש עליהם רגולציה שמחייבת אותם להחזיק יחס מסוים בין כמות המתכות, נגיד, שהם מחזיקים, וכמות הבנקנוטס שהם מנפיקים. דבר נוסף שהם מחליטים זה הריבית הבנקאית. הבנקים גם צריכים לשלם לבנק המרכזי ריבית עבור הכסף שהם מנפיקים, וכך בעצם הבנק המרכזי מחליט כמה כסף מודפס. מודפס פה בגרשיים, כי היום הכסף לא מודפס, הוא פשוט מספרים במחשב, אין באמת כמויות אדירות של ניירות שמודפסים עבור כל דולר שקיים. אז הבנקים המרכזיים מתחילים, הבנק המרכזי מתחיל ב-1914 בארצות הברית, נדלג קדימה ל-1944, סוף מלחמת העולם השנייה, כל העולם בעצם ממוטט ממלחמה נוראית, היחידים שעומדים על הרגליים זה האמריקאים, המעצמה הכלכלית הדומיננטית ביותר בעולם, הרבה מעל חצי מהתל"ג העולמי, ומתחיל עידן חדש בהסכמי ברטון וודס, שבעצם קובעים שכל המטבעות בעולם מגובים על ידי הדולר האמריקאי. הדולר האמריקאי, כמו שאמרת בתקופה הזאת, עדיין מגובה בכסף וזהב, בכסף ספציפית. וגם אז כבר הוא לא לגמרי בנקנוט. היחסים בין הדולר למתכות שמגבות אותו, בשליטת הבנק המרכזי, בהסכמי ברטון וודס, היחס, כמות הכסף שאתה מקבל עבור דולר, ירדה, מה שגרם לאינפלציה מאוד פתאומית בדולר, מ-22 דולר לאונקיה ל-35 דולר לאונקיה. וכך נראה העולם פחות או יותר עד אמצע המאה ה-20. עכשיו, מה בעצם הבעיה עם זה? נראה שזה מתפקד. העולם עובד סך הכל, איכות החיים הולכת ועולה, למרות כל התיאור הזה של העולם הבנקאי והפיננסי של איך שהוא עובד. אז מה בעצם הבעיה שבאים לפתור פה? אז הבעיה לא לגמרי מתחילה, אבל מעצימה. ב-73, ריצ'רד ניקסון בחובות, הממשל האמריקאי בחובות כבדים עקב מלחמת וייטנאם, והם עושים מהלך שהוא for all intents and purposes default על החוב האמריקאי, default על הדולר האמריקאי. הם מחליטים שמאותו רגע הדולר האמריקאי לא מגובה יותר בכסף, כסף החומר. לא מגובה יותר, מנתקים את החיבור בין הדולר האמריקאי למתכות היקרות. כתוצאה מכך, שאר המטבעות בעולם גם לא תלויים יותר במטבעות, במתכות יקרות, ומתחיל מרוץ לתחתית של הדפסה יותר ויותר מהירה של כסף פיאט שלא מגובה במתכות, שאין לו, אין שום דבר שמגביל את כמות הכסף שמייצרים, ומתחילה אינפלציה. שאלה מעולה, נשאלה שאלה, מה הבעיה של ארצות הברית לסגור את החוב על ידי הדפסת עוד ועוד כסף? שום בעיה, הם באמת עושים את זה, מדפיסים המון כסף, מסתכלים על מלאי הכסף של הדולר, הוא הוקי סטיק כזה של הדפסה. הבעיה היא שכשאתה מדפיס עוד ועוד כסף, כוח הקנייה של הדולר יורד. ספציפית לאמריקאים, לממשל האמריקאי, זה לא בעיה, כי מחזיקי הדולר זה גם מדינות אחרות, ככה שכשהם מחלישים את כוח הקנייה של הדולר, הם מרוויחים על חשבון שאר העולם. אבל לגמרי הם עושים את זה, בלי להיכנס יותר מדי ספציפית לדולר ולמקרה האמריקאי. אז אנחנו בעולם אינפלציוני שבו הכסף פיאט מודפס בקצב יותר ויותר מהיר, והבעיה עם זה זה בעצם שכוח הקנייה של הכסף יורד. מה שיכולת לקנות עם דולר ב-1972 נגיד, הוא לא קרוב למה שאתה יכול לקנות היום, כוח הקנייה היה הרבה הרבה יותר חזק, וזה יוצר מערכת תמריצים קצת משובשת. אם פעם אנשים היו מרוויחים כסף, חוסכים אותו, שמים אותו מתחת לבלטה, ושומרים אותו ליום גשום, אז היום זה לא אפשרי יותר. אתה לא יכול לחסוך, כי מחר הכסף שלך קונה פחות, או בעוד שנה הכסף שלך קונה פחות. אז אנשים נאלצים להשקיע. והשקעה זה כבר קצת יותר ספקולטיבי, כבר אם אתה לא מבין בזה בעצמך, אתה צריך לשלם לאיזה איש מקצוע, שינהל לך את ההשקעה, גם לא צריך לשלם וכו'. אז מערכת התמריצים היא נגד חיסכון ובעד צריכה. המחירים עולים, אם מישהו פה זוכר את המחירים של בערך כל דבר, כשהוא היה ילד, לעומת המחירים היום, מחירים פשוט עולים בקצב די מהיר, ובכלכלות חלשות, שבהם הגידול בתפוקה יותר איטי מקצב האינפלציה, הם נכנסים להיפר אינפלציה, וזה מה שאנחנו רואים היום בוונצואלה, ובארגנטינה, ובאיראן לאחרונה, ובהמון המון כלכלות חלשות יחסית, שבהם הכסף לגמרי מאבד כל ערך, זה קרה בארץ פעמיים, אנשים קיבלו משכורת, ישר רצו לקנות כל דבר, מקררים, אפילו אם הם לא צריכים, פשוט כי בסוף החודש הכסף קונה פחות. אז זאת הייתה אינפלציה, ומעבר לזה, המערכת הבנקאית מאוד מאוד מסובכת, אי אפשר לעשות לה אודיט, היא לא מובנת, ורוב האנשים פשוט לא סומכים על המערכת הבנקאית, לא מבינים, לא סומכים, ולא מרוצים מהמערכת הבנקאית. קשה לקבוע כמה כסף יש בעולם, כל כמה זמן כשבנקים קורסים היום, אז כשבנקים היו, כשהיה בנק רן והיו רצים על הבנק למשוך מהר את כל המטבעות, אז הבנק היה סוגר את הבסטה והולך, מי שאיבד את הכסף, איבד את הכסף, אבל לפחות היו בנקים אמינים, שיש להם היסטוריה וטרק רקורד מוכח. היום כשבנק פושט רגל, אז הוא מבוטח, בדרך כלל על ידי הממשלה, מחלצים אותו בכסף של משלמי המיסים, מה ששם את הבנקים בסיטואציה שבה, אם הם מרוויחים, אז הם מרוויחים, ואם הם מפסידים, אז משלם המיסים נשאר עם החשבון. פה בתרשים הזה, מתואר מצב שבו בן אדם מפקיד 100,000 דולר בבנק, הבנק מתוך זה מחויב להחזיק, סתם בדוגמה פה נגיד 10%, המספרים האמיתיים הם אפילו יותר נמוכים, מחויב להחזיק 10% מהסכום, ואת השאר הוא יכול להלוות. ומה הוא עושה? הוא מוצא לווה, מלווה לו 90,000 דולר, עכשיו אותו בן אדם שהרגע הלווה 90,000 דולר, קיבלת הלוואה מהבנק 90,000 דולר, מה אתה עושה? הולך לבנק, שם בבנק, מה תחזיק 90,000 דולר במזומן? אז אתה מפקיד את זה לבנק שוב, או אותו בנק או בנק אחר, לצורך ההסתכלות מקרו זה לא באמת משנה, הבנק אומר אוקיי, קיבלתי הפקדה של 90,000 דולר, מה עושה הבנק? משאיר 10%, לוקח את השאר ומלווה למישהו. והתופעה הזאת בעצם יוצרת איזשהו מקדם שנקרא המכפיל של המערכת הבנקאית, ומ-100,000 דולר נוצר כסף חדש, שהוא מגובה בקרדיט בסכום הרבה הרבה יותר גדול. וזו עוד דרך שבה נוצר כסף, ועוד סיבה שמאוד קשה להעריך כמה כסף באמת יש בכלכלה. בעיה נוספת שהיא קצת יותר רלוונטית לעידן שבו רוב הטרנזקציות הן דיגיטליות, זה שכל המסחר היום שנעשה עם כסף בנקאי, כסף ממשלתי, עוברות דרך חברות שמנטרות, מקליטות ושומרות את הדאטה לעד, דאטה מאוד יקר ערך, שהן מוציאות ממנו המון המון ערך שומרות אצלם. כל תשלום צריך לקבל אישור, בדרך כלל מחברת אשראי, ומבנק, ומעוד חברת אשראי, ומעוד בנק. זאת אומרת, הוא צריך לעבור אישור דרך תאגידים וחברות, שבלי האישור שלהם אי אפשר לבצע תשלומים, מה שנותן להם המון המון כוח. ותשלומים הם בדרך כלל ריברסבילים, אפשר לעשות צ'ארג'בק. אם סוחר היום קיבל תשלום באשראי, עד 30 יום, אם 60 יום, 90 יום, אפשר להחליט שהתשלום מבוטל. זה יוצר המון המון אוברהד לבעלי עסקים, בעיות תזרימיות קשות, ואין יותר תשלום שהוא ברר אינסטרומנט, ששילמת כמו במזומן, ואנחנו קיבל את הכסף והטרנזקציה סופית. בנוסף לכל זה, גם הכסף המזומן, הפיזי, לכאורה, הבנקנוטס, הפיזיים, הניירות, הולכים ונעלמים מהעולם, בנקים וממשלות הולכות וסוגרות על הסיפור הזה על ידי רגולציה, עסקאות מעל סכום מסוים, לא חוקי לעשות במזומן יותר, מדינות שלמות כמו איסלנד או יותר ויותר יפן, כלכלה די גדולה, המזומן הולך ונעלם. ואם ננסה להשוות את הכסף העתיק כמו זהב לפיאט, אז אנחנו מקבלים השוואה מעניינת בכל מיני פרמטרים של הכסף. כמה הוא, כל יחידת כסף ניתן להחליף אותה עם כל יחידת כסף אחרת, פונג'ביליטי, שניהם, מצב שלהם די טוב יחסית, שניהם אי אפשר לצרוך אותם, פורטביליות, זהב קצת קשה להניע אותו, דולרים קצת יותר, דורביליטי, זהב לא באמת מחליד, לא באמת נהרס, לעומת שטרות שכן יכולים, עכשיו רק השבוע היה איזה סיפור על כספומט שחדר אליו עכבר ואכל 15,000 דולר. קורה. יכולת החלוקה של הכסף. זהב די קשה לחלק, להתחיל לשקול, להתחיל לגלף כמויות קטנות, דולר אפשר לחלק פחות או יותר רק עד סנט. סקיור, הכוונה שכמה קשה לזייף את המטבע. יש המון זיופי מטבע גם לדולר וזיופי זהב, אז יחסית אפשרי לזייף אותם. קלות לבצע טרנזקציות הזהב מאוד מאוד בעייתי. דולרים יחסית קל להעביר ממקום למקום. והתכונה האחרונה זה כמה סקרס, כמה הכמות בעולם מוגבלת. אז הדולר בכלל הוא מוגבל, כי אפשר להדפיס כמה שרוצים ממנו, לכן הוא פה באדום. בעוד זהב הוא קצת מוגבל. כאילו, במחיר מסוים יש ממנו כמות מסוימת, ואם המחיר עכשיו עולה, אז פתאום כלכלי לכרות עוד ועוד ממנו. זאת אומרת, הכמות לא באמת סופית, אלא היא איפשהו פונקציה של המחיר. היא נהיה יותר ויותר כלכלי לכרות במכרות יותר עמוקים ויותר קשים לגישה. אפשר לדבר על קריאה מהחלל, אולי נמצא איזה אסטרואיד עשוי זהב שנביא אותו לפה. אז יש בעיות קשות בכסף המסורתי, הוא לא עובד להרבה מאוד יוז קייסים, הוא מאוד מוגבל, וביטקוין בא לתכנן כסף טוב יותר. מה התכונות שמחפשים בכסף שכזה, כסף טוב יותר? אז מחפשים ביזור, רשת שאין לה נקודת כשל מרכזית, פתיחות, גם הקוד וגם הרשת עצמה שקופה ופתוחה, וכל אחד יכול להשתמש בו לכל use case, עמידות לצנזורה, אי אפשר למנוע ממך תשלום, אתה לא צריך לסמוך על אף אחד, התשלומים הם סופיים, וכמות הכסף מוגבלת. אלה התכונות שבהגדרה מנסים להשיג בביטקוין. פתיחות, שוב, לא צריך אישור כדי לחדש ולבנות על הפרוטוקול הביטקוין. אין ממי לבקש רשות. זאת אומרת, אתה פשוט בונה תוכנה שעובדת עם ה-API של ביטקוין, וזה עובד. אין ממי לבקש רשות ולא צריך לבקש רשות. תכונה מאוד מאוד חשובה. כל אחד יכול לעשות עסקים עם כל אחד אחר ולסחור. פיר טו פיר, אין איזה בנק, אין איזה חברה מסחרית באמצע שצריכה לאשר את הטרנזקציות, והעמידות של זה היא נובעת מיכולת שהיא כמו טורנט, כמו ביט טורנט, או מישהו אי פעם הוריד פה סרט, יש כמה, סבבה. אז שוב, זה מין משהו כזה שהוא לא בדיוק חוקי, אבל אי אפשר לעצור אותו. זו טכנולוגיה, טכנולוגיית פיר-טו-פיר, בלתי ניתנת לעצירה. טרסטלס, לא צריך לסמוך, לא על, על מי ששילם לך, ולא צריך אפילו לסמוך על זה שהמידע שאתה מקבל הוא אמיתי. אתה יכול לוודא בעצמך שאם קיבלת תשלום, אז באמת קיבלת אותו. אתה לא צריך להסתמך על איזשהו מקור מידע חיצוני, אתה יכול לוודא את כל הטרנזקציות בעצמך. סקרסיטי, כמות מוגבלת של הכסף בעולם. וזה, לדעתי, אחד היתרונות הגדולים ביותר שביטקוין, והחידוש הטכנולוגי הגדול ביותר שביטקוין מביא לעולם, שזה בעצם משהו דיגיטלי שהוא מוגבל בכמות. כשדיגיטלי, כמעט על פי הגדרה, זה משהו שאפשר לעשות לו copy-paste. זאת אומרת, אם אתה מצליח לייצר משהו שהוא גם דיגיטלי וגם מוגבל בכמות, אז זה דבר שלא היה בעולם לפני ביטקוין. אי אפשר לזייף אותו, כי כל אחד יכול לבדוק בעצמו את האמיתות של טרנזקציה שהוא קיבל, וקצב הנפקת המטבע צפוי וידוע מראש ומוגבל וסופי. איך ביטקוין עושה את זה בלי להיכנס יותר מדי להיבטים הטכניים של זה? הוא משיג את זה על ידי לג'ר. לג'ר זה כמו רשימה, אם מישהו הלך פעם לצרכניה או למקולת, שבו בעל המקולת רושם את הקניות שאתה קונה באותו יום, אתה כמובן גם רושם בעצמך עותק של הקניות, וסוף החודש מתחשבנים. אז בביטקוין כל פיר ברשת, כל צומת ברשת, מחזיק את הלג'ר, מחזיק את הרישום הזה, כל אחד יכול לכתוב ולקרוא לאותו לג'ר עולמי, יכול לכתוב רק טרנזקציות ולידיות, טרנזקציות שמצייתות לחוקי הפרוטוקול, ואתה מחזיק עותק, ולכן אתה יודע שכל הטרנזקציות אמיתיות ונכונות. להשיג את אותו לג'ר מבוזר, עולמי, מסונכן, משתמשים בעצם בארבע טכנולוגיות שונות, peer-to-peer network, בעצם טורנט, חתימות דיגיטליות, שהן שונות מחתימות רגילות, חתימות דיגיטליות משתנות בהתאם לתוכן שעליו חותמים, בלוקצ'יין, שרשרת בלוקים, באזוורד די רציני בשנים האחרונות, והוכחת עבודה, proof of work. שילוב של ארבעת הטכנולוגיות האלה בעצם מאפשר את מה שאנחנו מכירים כביטקוין. אז יש לנו בעצם את האקסל שיט הזה, את הטבלה המשוכללת הזאת. אז מה? אז כשיש לנו טבלה שכולם מסכימים עליה ומסונכרנים, אפשר לייצר כמות מוגבלת. על ידי ההסכמה על החוקים של איך ביטקוין נוצר, באיזה קצב הוא נוצר, כל ארבע שנים הכמות של ביטקוין והקצב הייצור של ביטקוין נחצה בחצי, ולכן רואים פה את כמות הביטקוין, כמות הביטקוין בעולם, פה לייזר, אוקיי, נייס. אז רואים פה את כמות הביטקוין בזמן נתון, מהיום ועד 2140, אפשר לדעת בדיוק כמה ביטקוין יהיה בכל נקודה בזמן. בנוסף, אפשר לראות בדיוק את שיעור האינפלציה בכל רגע נתון. אגב, היום אנחנו לקראת פה, עוד משהו כמו שנה, כשיהיה את חיתוך הבלוק הבא, שיעור האינפלציה בביטקוין הופך להיות תחרותי עבור מול מטבעות מסורתיים, עם אינפלציה שנתית של 2-3%, וסוף סוף נותנים פייט מבחינת אינפלציה בפועל. אז איך ביטקוין מתמודד בעצם בטבלה הזאת שראינו קודם? אז פונג'ביליטי, בואו אני אשים את זה ככה בסוגריים, יש בעיה היום בביטקוין עם פונג'ביליות, צצו בשנים האחרונות הרבה חברות שעוקבות אחרי הבלוקצ'יין ויודעות לשייך איזה תשלום נעשה על ידי מי, עובדים על זה, יש המון פתרונות בקנה, אז נגיד את זה, נגדיר את זה כרגע בתור צהוב כזה, moderate, non-consumable, portable, durable, כל שאר הקטגוריות שנתקלנו בהם קודם, ביטקוין פנומנלי, בסקרסיטי, כמות מוגבלת, זה בעצם המטבע היחיד היום שהכמות שלו באמת באמת מוגבלת. נוספו פה עוד שלוש קטגוריות שלא היו, בעצם לא היו קיימות לפני ביטקוין. האם הוא מונפק על ידי ממשלה? אז לא, אין שום גוף חזק צבאי וממשלתי שמגבה אותו, בניגוד לפיאט. ביזור הוא בעצם המטבע היחיד שבאמת מבוזר. אפשר אולי לטעון... כן, זה לא טבלה שאני כתבתי, אבל... ככה זה מוגדר, צריך שיהיה איזה אדום אחד גם בביטקוין. ביזור, אפשר לטעון אולי שגם זהב מבוזר, אבל ביטקוין בניגוד לדולר מבוזר, מה שאומר שאין לו נקודת כשל מרכזית. ונוספת פה קטגוריה נוספת של בר תכנות, פרוגרמבל.
יש לי שאלה קצת צהוב לדעתי שאני צריך להיות.
כן?
כן, יש לך API לבנקים וזה...
אפשר לנהל איזה דיון, אולי בסוף.
זה נוגע לביזור, אוקיי? כאילו ברור שברעיון זה מבוזר, אבל בפועל יש בין 12 ל-18 פולים מרכזיים, שחצי מהם בסין, ואם לצורך העניין נופלת פצצת אטום אחר על סין, מה קורה עם זה?
אוקיי, אז נשאלה השאלה האם באמת הקריאה מתבצעת ברובה בסין, כמה זה באמת מבוזר? שאלה טובה. הטיעון הוא שגם אם השוק תחרותי, אז זה מספיק טוב, הוא לא בהכרח חייבים להיות המון המון מתחרים מפוזרים בעולם, אלא מספיק שהשוק עצמו לא יהיו לו חסמי כניסה, והוא יהיה תחרותי בשביל שהשוק יהיה באמת פתוח ומבוזר. זה קצת מחוץ לסקופ... של השיחה הספציפית הזאת, אפשר לדבר על זה אולי בהמשך. אז אם אנחנו חוזרים ככה, סוגרים את המעגל לשימושים של כסף, אז יש לנו פה את Medium of Exchange, Unit of Account ו-Store of Value. אם אנחנו משווים את הדולר בקטגוריות האלה, אז הוא אחלה Medium of Exchange, לרוב השימושים החוקיים. הוא יוניט אוף אקאונט מצוין, הוא אפשר למדוד איתו ערך בצורה צפויה, ברורה, יש מבנה חוקי מוכח ומוכר סביבו, שמגלם ריביות וחובות, ומאוד ברור איך בונים חוזים סביב יחידת המידה הזאת. כסטור אוף וליו, הוא לא מספק את הסחורה, הוא מאבד את הערך שלו לאורך זמן, אם מסתכלים על אנשים שיש להם הרבה כסף, הם לא מחזיקים אותו בדולר מזומן, אלא בהון אמיתי. אם מסתכלים על זהב, אז הוא מידיום אוף אקסצ'יינג' לא משהו, כי לא סוחרים בזהב פיזי בפועל. הוא יחידת מידה גם לא משהו, כי המחיר שלו תזזיתי ולא מתמחרים עסקאות בזהב. אבל הוא סטור אוף וליו פנטסטי. יש לו טרק רקורד של 6,000 שנה, של לשמור ערך, והוא מספק את הסחורה. אם מסתכלים על ביטקוין, אז הוא מידיום אוף אקסצ'יינג' מעולה. אפשר... לשלם איתו לכל העולם, תוך דקות, או באופן מיידי, בשימושים מסוימים, מכל אחד לכל אחד, אז כמדיום אוף אקסצ'יינג' הוא arguably המדיום אוף אקסצ'יינג' הטוב ביותר, כיוניט אוף אקאונט, הוא לא משהו, לפחות לא היום, חלק חושבים שכל שהמרקט קאפ יגדל, וולטיליות תקטן, ואולי כן אפשר יהיה לתמחר עסקאות בביטקוין. אישית אני לא בדעה הזאת, כל סוג כסף והשימושים שלו, אז פתוח לדיון, נכון להיום הוא לגמרי לא משמש כיוניט אוף אקאונט, אבל כסטור אוף וליו, הוא יותר מפנטסטי, הוא הסטור אוף וליו הכי טוב, הוא האסט קלאס הכי טוב שנתקלנו בו בעשורים האחרונים או במאות האחרונות, והסקרסיטי שלו, הכמות המוגבלת שלו, גורם לזה שיש סיבה טובה לחשוב שהוא הולך להיות סטור אוף וליו טוב גם בעתיד. אז קצת על איך ביטקוין קרה, איך נוצר בעצם, איך נוצרה התופעה הזאת, וכמה אירועים היסטוריים בעלי משמעות לתכונות המוניטריות של ביטקוין. אז ב-31 באוקטובר 2008, צץ טיפוס אנונימי בשם סטושי נקמוטו, שחרר מאמר מדעי על איך באופן תיאורטי עלולה להתנהל מערכת פיר טו פיר קאש. כמה ימים אחרי זה, בשלישי לינואר 2009, אותו סטושי, או לכאורה אותו סטושי, שחרר קוד עובד, שהוא מוכיח שהרשת התחילה רק באותו יום, על ידי ציטוט מהעיתון של אותו יום, והרשת בעצם התחילה לעבוד. מאותו רגע היא עובדת נונסטופ עד היום. כמה ימים אחרי זה, 9 ימים אחרי זה, מתבצעת הטרנזקציה הראשונה, בינו לבין מפתח בשם הל פיני, שהצטרף לפרויקט, והצטרף לסטושי בלעבוד על הפרויקט, והם ביצעו את הטרנזקציית ביטקוין הראשונה. במאי 2010, בעצם בפעם המתועדת הראשונה, מישהו קנה משהו פיזי, באמצעות ביטקוין, מה שבעצם הופך את ביטקוין, כי הרי פיצה זה לא כסף, נכון? פיצה זה לא מה שקונים באמצעותו ביטקוין, אלא להפך, זה הפעם הראשונה שביטקוין בעצם משמש ככסף באמת. אז הוא קנה 2 פיצות ב-10,000 ביטקוין, טרנזקציה די ידועה. לאחרונה יצא ראיון עם הבן אדם, מעניין, שווה לשמוע. בפברואר 2011, נפתח אתר שהוא בעצם האי-ביי של הסמים ברשת, סילק רוד, על שם דרך המשי המפורסמת, וזה בעצם אתר שמאפשר לעשות קניות ומחירות לא חוקיות באינטרנט, דבר שלא כל כך היה אפשרי לפני, כי לכסף מסורתי, לדולרים, לפייפל, יש עקבות תשלומים שמובילים לקונה או למוכר, וזה בעצם מראה על סוגים של טרנזקציות שלא היו אפשרויות עם כסף מסורתי, ופתאום בביטקוין כן אפשרויות. דוגמה נוספת היא ויקיליקס. ויקיליקס, ב-2011 ויקיליקס מתחילים לקבל ביטקוין, כמה שנים אחרי זה, ויקיליקס, בעצם פייפל סוגרים להם את אמצעי התשלום שהיה להם לפני זה, ובעצם הדרך היחידה של ויקיליקס, מי שלא יודע, אתר עיתונאות חופשית שמדליף כל מיני כתבות וסיפורים שהממשל לא כל כך שמח שהם מדליפים. ארגיובלי, מוסד עיתונאות חופשית חשוב וחיוני, ודרך המימון היחידה שלהם היום זה ביטקוין וקריפטו קרנסיז למיניהם. באפריל 2012 נכנס שדרוג לפרוטוקול, שנקרא Pay to Script Hash, שבעצם מאפשר לשלם לסקריפט, לחוזה, מה שנותן לביטקוין את היכולת להיות programmable, להיות כסף חכם, ונותן לו יתרון איכותי על פני מטבעות מסורתיים אחרים. הלווינג דיי הראשון, בעצם קצב האינפלציה של ביטקוין נחצה בין לילה או בין בלוק, מאז הייתה עוד חציית בלוק, בעוד שנה ישנה עוד חציית בלוק, וכמו שדיברנו קודם, קצב האינפלציה גם צפוי וגם הכמות הסופית מוגבלת. לפני החצייה, כמו לפני כל חצייה עד כה, יש דיבורים, האם זה מסוכן, האם זה יעבוד, האם זה... בינתיים פעמיים זה עבד יופי. פברואר 2014, בעצם בנק הביטקוין הראשון נפרץ, לא יודע אם הראשון, אבל הגדול ביותר, בזמנו הכיל 90% מהמסחר בביטקוין, נפרץ, הרבה מאוד ביטקוין נגנב, באופן לא כל כך מפתיע, הוא לא זכה לחילוץ ממשלתי, כמו בנקים מסורתיים, וזה משמש עד היום כדוגמה להבדל בתפיסה בין כסף ממשלתי לכסף חופשי. מרץ 2017, לא מזמן, ביטקוין בעצם עובר בשווי שלו את המחיר של אונקיית זהב, מאז הוא עבר אותו אפילו משמעותית יותר, וטוב, זה בערך הקצב שבו הדברים קרו, תוך עשור זה הפך לתופעה עולמית, די מהיר. אז מה בעצם צופן העתיד, העתיד של הכסף? אז חדשנות ופיתוחים על גבי ביטקוין לא דורשים אישורים מאף אחד, ואנחנו רואים בעצם אינוביישן ופיתוחים ועסקים שנבנים סביב התופעה הזאת בקצב מאוד מאוד מהיר. תעשיות שלמות, כמו שראינו את ויקיליקס וסילק רוד, אז עסקים ותעשיות שנבנים סביב המבנה הזה שלא דורש אישור ממשלתי עבור תשלומים. Permissionless crowdfunding בעצם מאפשר לגיוס המונים בהיקפים היסטריים שלא ראינו בעבר, אם ראינו את זה בתופעת ה-ICO'ים, ופשוט הירתמות ותרומות אנונימיות להמון המון פרויקטים שונים ומשונים. זהו, תודה רבה. שאלות, מישהו, משהו?
לאחרונה אני שומע שבנקים בארצות הברית מתחילים להכיר בביטקוין ופותחים מחלקות שמטפלות בזה ללקוחות שלהם, כך שהעתיד ורוד.
כן, זה נכון. האמת שכבר כמה שנים בנקים מתעניינים, בעיקר לקוחות גדולים שלהם שמרים להם טלפון לברוקר ושואלים, אוקיי, איך אני משיג קצת חשיפה לביטקוין או בכלל קריפטוקרנסיז. הבעיה שהבנקים נתקלים בה בעיקר היום, זה בעיה רגולטורית. הם בנו סביב עצמם מעין כלוב זהב כזה, והם לא יכולים להחזיק כספים בבורסות שקיימות היום. זו סביבה שהיא חסרת רישיונות, רישיונות של קסטודיאל, זו סביבה שהיא לא מבוטחת, חברות הביטוח מאוד רוצות לבטח, אבל עדיין לא כל כך מרגישות בנוח לבטח את כל הבורסות האלה שנפרצות ערבים לבקרים. אבל כל החסמים האלה הולכים ונפטרים, זאת אומרת, חברות קריפטו קונות קסטודיאלס, קסטודיאלס פותחים מחלקות קריפטו, חברות ביטוח נהיות יותר ויותר בנוח עם לבטח ביטקוין וקריפטו, ולבטח את אותם קסטודיאלס ואותם משתמשים, ולגמרי רואים יותר ויותר בנקים שגם מציעים שירותי ביטקוין, וגם מרגישים בנוח להציע ללקוחות שלהם חשיפה לביטקוין. עוד מישהו?
כן, יש לך דוגמאות, אחד היתרונות שאמרת באמת של ביטקוין, שהוא לא ניתן לצנזור. יש לך דוגמאות לגיטימיות שבהם בנקים מצנזרים פעולות, לא לצורכי טרור ולא לצורכי קניית ביטקוין ספציפית או כל מיני, כאילו פעולות יומיומיות.
כן, דיברנו פה קודם גם על ויקיליקס, שלטעמי לפחות זה לגמרי לגיטימי להיות גוף של עיתונות חופשית. מעבר לזה, גם ביטקוין להשקעה, זו השקעה לגיטימית, חוקית, והבנקים פשוט לא כל כך אוהבים תחרות, ובהרבה מהמקומות בעולם, ישראל לגמרי ביניהם, בנקים מונעים מלקוחות שלהם או להעביר כספים לבורסות, או להעביר כספים מבורסות לארץ. זה ככה רק שתי דוגמאות. כן.
ככה בוא נתחיל מההתחלה, דיברת לגבי שימושים של כסף, דיברת בעיקר על השימושים המסחריים של כסף, והדבר שנראה לי כולנו נסכים עליו, שכסף מהווה איזשהו סוג של הסכמה בסופו של דבר. אם אני ואתה נחליט מחר שקליפת בננה היא שווה את אותו ערך, נוכל לסחור איתם. ובאיזשהו מקום היום, תקן אותי אם אני טועה, אין איזשהו גיבוי כזה או אחר להסכמה שלנו על מטבעות דיגיטליים. בנוסף לזה, אם אנחנו מדברים פה, ואמרת את זה בצורה מאוד יפה, לגבי הגיבוי של הערך, אם זה תוצר, אם זה מטבעות, לא משנה איך תיקח את זה, בסופו של דבר היום, ביטקוין, אם אני טועה, לא מגובה בכלום במעט טכנולוגיה. אנרגיה. אוקיי.
אז אוקיי, אז אני מסכים איתך לחלוטין שכסף זה בעצם הסכמה בין אנשים על מהו ערך ואיך מועבר ערך. אם נסכים שקליפת בננה היא כסף, אז זה ישמש אותנו לזמן יחסית מוגבל, כי קליפת בננה קשה לחלק אותה, היא נרכבת, היא מתפרקת, וקליפת בננה לצורך העניין היא לא כסף כל כך טוב. בגלל זה קליפות בננה לא התבררו לאורך השנים ככסף נפוץ וכסף שמחזיק לאורך זמן. לעומת הרבה סחורות אחרות, טבק, צדפים וכולי, ובהחלט שהם מתקבלים כקונצנזוס, כערך שמשמר ערך, כקומודיטי שמשמר ערך, אז הם הפכו במקומות וזמנים מסוימים לכסף. במה מגובה הכסף, הוא לאו דווקא בערך, הוא לאו דווקא בערך של הסחורה כסחורה, אלא בערך שלו ככלי למסחר. זאת אומרת, טבק מעבר ליכולת לעשן אותו, או ללעוס אותו, כשהוא משמש כמסחר, הערך שלו גדל והוא נשאר כיחידת המידה, medium of exchange, כ-store of value, אותו דבר בנוגע לזהב, שהערך שלו מוערך היום הרבה יותר מהשימושים המסחריים במתכת זהב, באלקטרוניקה, וגם השימוש שלו נגיד בתכשיטים, הוא נגזר מעצם זה שהוא יקר, ולא להפך. זאת אומרת, אין משהו intrinsically יפה במתכת צהובה. זה בגלל שהוא יקר, אז זה פתאום יפה ללבוש תכשיטי זהב. אז לגמרי הערך של מטבע ושל כסף נגזר מהשימושיות שלו במסחר. ובגלל התכונות ש... בוא נראה אם נמצא את זה פה זריז.
תקן אותי אם אני טועה, זאת הסיבה בעצם לאותו יחס אלימות און ואותו מכפיל רזרבות בבנקים, על מנת ולהגיע למצב האופטימלי של אותו ערך, בין אם זה מסחר ובין אם זה דברים נוספים שכסף משמש.
לגמרי, רזרבה חלקית היא לא באופן מהותי דבר רע ופסול, פשוט היא באה עם סיכונים, סיכונים כגון בנק ראנס, וזה שחלק מהמפקידים יישארו בסוף בלי כלום. והערך של כסף ככסף והסיכוי שלו בעצם להתקבל כקונצנזוס ולהפוך להיות כלי המסחר הנפוץ והמקובל, זה בעצם התכונות שמגדירות כסף טוב. כמה קל לשנע אותו, לחלק אותו, האם הוא מתקלקל או לא, כמה קל לזייף או קשה לזייף אותו וכו'. אז מבחינת התכונות האלה, יש שימושים שונים לסוגי כסף שונים. ביטקוין לטעמי פותר הרבה מאוד מהבעיות של כסף מסורתי, על פי, פשוט באמצעות איכשהו מתוכנן ובנוי. גם בביטקוין אפשר לעשות רזרבה חלקית, אגב, אם קוינבייס מחליטים שהם רושמים לך בחשבון שיש לך יותר ביטקוין ממה שהם מחזיקים, רושמים למשתמשים שיש להם יותר ממה שבעצם מוחזק בכספות של קוינבייס, אז הם אפקטיבית עשו רזרבה חלקית. זה לא איזושהי יכולת אינהרנטית של כסף פיאט. אפשר לעשות רזרבה חלקית כמו שעשו אותו בזהב. אפשר לעשות אותו גם בביטקוין. ההבדל הוא שבביטקוין אפשר לעשות אודיט בצורה הרבה יותר קלה ונוחה. נראה לי שיש לנו זמן לעוד שאלה אחת.
מה יקרה אם כמות הביטקוינים יגיעו ל-21 מיליון? מה, הכל קורס, הכל ממשיך? מה קורה?
שאלה מעולה. נשאלה, די מיקרופון. מה קורה כשבעצם מסתיים את ההנפקה של ביטקוינים חדשים? ביטקוין מגיע ל-21 מיליון. אז הקוראים היום מקבלים גם את הכסף החדש שמונפק, הביטקוינים החדשים שנוצרים, וגם את העמלות שמשולמות, עמלות הטרנזקציה ברשת. אם אני היום עושה לך טרנזקציית ביטקוין, אני משלם איזשהו שוחד קטן כזה לקוראים, כדי שיכללו בבלוק הבא את התשלום שלי, על פני שאר התשלומים שקוראים ברשת. אז בעתיד הרחוק, כשתיגמר כל הסובסידיה והמטבעות החדשים יסתיימו להיווצר, הקוראים יאלצו להתפרנס רק מעמלות רשת. התפיסה המקובלת והשאיפה היא שכמות התעבורה ברשת יהיה בגודל כזה שמצדיק לשלם יותר ויותר עמלות קריאה לקוראים, והעמלות האלה הם בעצם התמריץ הכלכלי שיגרום לקוראים להבטיח את הרשת.
חבר'ה, תודה רבה, היה כיף.
מופק על ידי פודקאסטיקו. פודקאסטיקו. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטיקו. פודקאסטיקו.